אז אנחנו אם כן עסקנו בעצם בפעמים הקודמות, קודם כל להבין בפעם הראשונה עסקנו מה בכלל המגמה של הספר הזה, לא נחזור על הדברים, ובפעם הקודמת עסקנו בהגדרת הערך תורה שבכתב אל מול הגדרת הערך של תורה שבעל פה. שתורה שבכתב, אם רגע נגיד את זה ממש בקוד סודי, בכותרת ראשית, תורה שבכתב עוסקת באידאות המופשטות, בערכים המוחלטים, אל מול תורה שבעל פה, שהיא בעצם עוסקת בגילוי של אותם ערכים מוחלטים בתוך המציאות המורכבת, בתוך הכלים שלנו. ולכן תורה שבכתב זה כל מקצועות התורה, לאו דווקא חמישה חומשי תורה, כל מקצועות התורה שבעצם עוסקים בתכנים ובערכים האלוקיים התהורים, עוד לפני התגלותם פה בארץ. ולכן בהקשר הזה יהיה נכון לומר שלימוד אגדה, המקצוע נקרא אגדה, ששורשו קבלה, שיסודו נבואה, זה בעצם תורה שבכתב. בסדר? ולכן גם תורה שבכתב עצמה, כלומר גם מה שאנחנו קוראים באופן פשטני תורה שבכתב, קרי חמישה חומשי תורה, גם זה כמובן נקרא תורה שבכתב, כי אנחנו לא יכולים להוציא הלכה למעשה מחמישה חומשי תורה. אנחנו יותר לומדים רעיונות, יותר לומדים ערכים, מידות וכו', אבל לא לומדים הלכה למעשה. כמו שהזכרנו, כשהתורה אומרת, למשל דוגמה אחת שהזכרנו אותה, כשהתורה אומרת בסוכות ישבו שבעת ימים, אין לי מושג בכלל מה עיסוקה, מה עיסוקה כשרה, מה פסולה, מה כולל את המצווה נקראת ישיבה, מי פטור מזה, אין לי מושג. זה תבוא ותלמד תורה שבעל פה, במשנה, בגמרא, עד ההלכה וכו'. אבל התורה שבכתב, תגיד לי, תדע לך, יש רעיון ששבעה ימים בשנה בתאריך הזה, האיש הישראלי צריך לשבת בסוכה. עכשיו צריך ללמוד מה זה הרעיון הזה של הסוכה וכו', אבל ברמה הפרטנית של איך זה מתבצע בפועל, בגבולות הגזרה של ההלכה, פה כמובן תורה שבכתב לא עוסק. ולכן תורה שבכתב עוסקת יותר ברעיונות ובאידאות, ולכן כמו שהרב אומר, תורה שבכתב היא בעצם למעלה מן המציאות, היא בשורש המציאות, ולכן גם אם נסביר שתורה שבכתב זה לא רק, אבל גם חמישה חומשי תורה, ברור שאת חמישה חומשי תורה קיבלנו מדבר השם, כי תורה שבכתב זה בעצם דבר השם, זה הרעיון האלוקי עוד לפני הכלים שהוא מתגלה אלינו במציאות. לכן הרב אומר בסוף הפסקה הראשונה, שגם את החלק הזה לא מספיק הדגשנו, לא כלומר שנדלג עליו, נחזור אליו, אז הנה חוזרים אליו, לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. צריך להבין בהמשך, אנחנו ננסה להבין מה זה רוח האומה, אבל לא עם ישראל או התכונה הישראלית, האופי הישראלי, הטבע הישראלי, הסגולה הישראלית, לא היא חוללה אור גדול זה של תורה שבכתב. אם נסביר אפילו ברמה של רק חמישה חומשי תורה, הקדוש ברוך הוא ואומר אלוקים יהי ויהי, הקדוש ברוך הוא במרכאות כתב את התורה שבכתב. למה? אלא רוח אלוהים יוצר כל יצרה, ותורת חיים זאת, יסוד יצירת כל העולם כולם, היא היסוד, כי היא בעצם הרעיון והמחשבה, הערך המוחלט שעומד עוד לפני ההתגשמות במעשה, ולכן ברור שהייתי אומר ככה, התורה שבכתב היא יותר שייכת למדרגת הבורא, כי זה עוד לפני ההתגלויות המוגבלות, החלקיות, לפי הכלים של העולם הזה, לפי הכלים שלנו, סליחה, כבני אדם. בסדר? לכן תורה שבכתב מקורה אלוהי. אל מול תורה שבעל פה, שבתורה שבעל פה אנחנו כבר לומדים איך האידאות מתגלות בתוך הכלים של המציאות, נקרא לזה הלכה, מקצוע האגדה אל מול מקצוע הלכה, אז אנו חשים שאנו מקבלים את האורה בצינור, את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. כלומר, לא הצד המופשט שבאדם, אלא הצד המוחשי שלו, הצד המעשי שלו, הצד הפרקטי שלו. הייתי אומר, לא הסיבה, אלא התוצאה. לא היסוד, אלא סדר ההתגלות במציאות. וכו'. ואז ברור, היות ותורה שבעל פה עוסקת בהתגלות האידיאלים בתוך הכלים של העולם הזה, אז לכן ברור שמי שהוציא את התורה שבעל פה הזו, לא רק, אבל גם, זה מישהו יותר שייך לעולם הזה, ולכן באמת רוח האומה, עם ישראל הוא הוציא מתוכו תורה שבעל פה, כידוע, חמישה חלקים תורה שבעל פה, דברים ידועים ברמב״ם, לא את כל החלקים אנחנו הוצאנו, אבל ודאי שאנחנו היינו שותפים, למשל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו י"ג מידות, י"ג כללים, 13 כללים, איך אנחנו למדים מדין דאורייתא הלכה או הלכות, אבל מי שמשתמש בכלים האלה, בי"ג הכללים האלה, ומוציא דרכם הלכה, זה אנחנו. קל וחומר באותם החלקים של תורה שבעל פה, שזה ודאי שלנו לגמרי, כמו למשל תקנות, גזרות, מנהגים, כמו שהרמב"ם מחלק את חמשת החלקים. לכן, תורה שבעל פה, שהיא בעצם ההתגלות של הערכים בתוך הכלים שלנו, היא מופיעה על ידי רוח האומה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים קצת לעבוד. מה זה הביטוי הזה? רוח האומה. אני רוצה רגע להקשות חושייה על חושייה. כשאנחנו מברכים על מצוות דאורייתא, למשל לשמוע קול שופר בראש השנה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה נכון המשפט הזה, כבר הוא קידש אותנו דרך המצווה, והוא עצמו ציוונו, לשמוע קול שופר. בסדר? נכון, אמת. אבל כשאנחנו מברכים על מצוות דרבנן, למשל להדליק נר חנוכה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר, בלי המילה של או עם המילה של, חנוכה. שואלת הגמרא מסכת שבת, והיכן ציוונו? אז שאלה לא רק טכנית, שאלה מהותית, תכף נראה מה, איזה עוצמה של שאלה יש פה. איך אנחנו יכולים לברך כל זה כמשל, כדוגמה, כדי להוציא מכאן עיקרון מאוד מאוד חשוב? מה זה רוח האומה? איך אנחנו יכולים להגיד, אשר קידשנו מצטה וציוונו, על מצוות הרבנן שלא ציוונו? איך אפשר לומר את זה? אז אתה אומר שיש לנו תירוץ טכני. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, היות ואני לא יכול לתת לכם את כל המצוות, אז אני, מה שנקרא, נותן לכם את השרביט, יש לכם לגיטימציה וכו', לתקן תקנות, לגזור גזרות, אפילו עד כדי מצוות, אפילו עד כדי ברכה. ניקח את זה כדוגמה. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ועשית ככל אשר יורוך, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז הקדוש ברוך הוא, אני אומר עכשיו משפט מתחכב, אבל הוא נכון. אז הקדוש ברוך הוא מדין דאורייתא נתן כוח לדיני דרבנן. בסדר? המשפט הזה ברור. הקדוש ברוך הוא נתן כוח מדין דאורייתא לחכמים שיתקנו מצוות, נקרא לזה ככה. בסדר, זאת ההבנה הפשוטה, אבל תכף נראה שזאת, לא פתרנו את הקושיה, תכף נראה.
אפשר לחדד את זה, בכדי שיהיה את הרוח, מה שנקרא רוח הזאת.
מה זה אבל? עוד לא אמרת את זה.
אז זה מתבטא בעניין הזה. אז הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את המציאות שאנחנו יכולים לתקן בחור. כדי שזה...
אתה אומר טוב, אבל
צריך... שיהיה איזה קישור...
אתה אומר טוב, אבל צריך לדייק את זה ולשאף את זה. כן.
הקדוש ברוך הוא הוריד נשמות מיוחדות עם הכיוון של התורה על ביתיו, לייצר את האומה...
אתה אומר מה שפחות או יותר עדי אומר... עדי. כן, מה שעדי אומר, אבל צריך לשאף את זה. בסדר? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לשאול שאלה הרבה יותר חמורה מהשאלה שלנו עכשיו. עד עכשיו שאלנו לכאורה שאלה טכנית. איך אני יכול להגיד וציוונו כשהקדוש ברוך הוא לא ציוונו? אז אין לנו תשובה טכנית. הקדוש ברוך הוא ציוונו שנשמע לדברי חכמים, אז הוא ציוונו בדינא דרבנן. בסדר, זו תשובה של אולפנה, זה לא רע. אבל יש כאן שאלה הרבה יותר חמורה מהשאלה הזאת. כדאי לכתוב מקור. הגמרא מסכת שבת שואלת לגבי ברכת הדלקת נר חנוכה באמת, שואלת והיכן ציוונו. עונה הגמרא שתי תשובות. אני רוצה להתמקד רגע בתשובה הראשונה, או בחלק של התשובה הראשונה. מי שרוצה לכתוב, כדאי לכתוב מקור, זה אין היה מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. אין היה שבת א', עמוד 73, פסקה כ"ה, פרק שני, פסקה כ"ה. אין היה שבת א', פרק שני, פסקה כ"ה, עמוד 73. למה אני אומר גם את העמודים וגם את הפרק והגמרא ואת הפסקה? כי לפעמים יש הוצאות חדשות ואז העמודים משתנים. למשל, אין היה ברכות ב', הכל שם משתנה בעמודים. שיצא הוצאה חדשה. בסדר? אז הגמרא כאן שואלת, והיכן ציוונו? איך אני יכול להרשק את שם הוצאה ציוונו? להדליק נר חנוכה, היכן ציוונו? עונה הגמרא שני תירוצים. תירוץ אחד, רב אביה אמר, רב אביה, א' ו' י' א', אמר, מילות אסור. מילות אסור, מכל אשר ירוך. רבי נחמיה אמר, של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בסדר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לחילוק בין שתי הדעות, אבל כן, העיקרון. תראו מה אומר הרב. אבל בואו רגע נשאל שאלה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה, ניקח דוגמה, הזכרנו לשמוע קול שופר. אמר לנו באלף, בית ותשרה, אלף ובית בתשרה, אתם היהודים צריכים לשמוע קול שופר. מה זה אומר הדבר הזה? אני רוצה לשאול למה, כי השאלה למה היא כללית מדי. אבל מה זה אומר בעצם? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הלביש אלינו איזה אוסף של חוקים, אמרנו, תשמע, אתה בפנקס צריך למלות וי. אז כדאי לך שבפנקס, שם למעלה, יהיה וי כשאתה תגיע שם למעלה. אז תעשה טובה עם עצמך, תשמע קול שופר באלף ובית בתשרה. זה נכון המשפט הזה?
לא.
כלומר, זה לא רק נכון, זה גם נכון, אבל לא רק. יפה, אז אני עכשיו חוזר לשאלה המקורית. אז מה זה בעצם מצווה? אתה אומר, טוב, בוא נשדרג, רק את האדם הפרטי.
אדם הפרטים משדרג ממנו כל אחד ואחד
בחור. את כלל האומה ואת כלל ההיסטוריה ואת כלל הבריאה. זאת אומרת, בואו נעשה רגע סדר. סדר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשנת אחד. הקדוש ברוך הוא ברא העולם בשנת אחד, כי יש לו מטרה ויעד שאליו הוא אמור להגיע בסוף שנת 6,000 לבריאת העולם. יפה. המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה לא אוסף של חוקים טכניים שאנחנו צריכים לצאת ידי חובה ולעשות איזה וי בפנקה של אלוהים. אלא, המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מדויקות ומשוערות בתכלית הדיוק והשיעור, שהן אלה יהיו המסלולים והדרכים כאדם פרטי, כאומה, כאנושות, כעולם, כהיסטוריה, שהתפקיד או היעד או המגמה, המטרה שלמענה נברא העולם תצא לפועל על ידי קיום המצוות. זאת אומרת, כשאני פרט, ערן, מקיים מצווה, ונגיד אני מקיים אותה נכון, אז כשאני מקיים את המצווה הזאת נכון, אני עוזר להביא את העולם לגאולתו שלמען זה הוא נברא. כשאני עובר אבי הרחב שלום, אז אני מרחיק את העולם מלהגיע לגאולתו. א', העולם שלי, וב', העולם הכללי. זאת אומרת, רגע, שני, תנו לי 5 דקות. זאת אומרת, מצוות זה לא אוסף של חוקים טריוויאליים. מצוות אלה המסלולים המדויקים שדרכם ורק דרכם העולם מגיע לתיקונו. ניתן דוגמה פשוטה, שזכרנו אותה כבר 1,000 פעמים אולי. אם אני רוצה להגיע מתל אביב לירושלים, אז אם אני שואל פלוני, תגיד, איך אני מגיע מתל אביב לירושלים? הוא אומר לי, תעלה על אוטובוס אגד. זה לא עוזר לי שאומר לי, תעלה על אוטובוס אגד. יש הרבה קווים באוטובוסים של אגד. איזה תחנה מרכזית, איפה היא נמצאת, מה מספר הקו, אולי יש קו מהיר, אולי יש קו מאסף. כלומר, אני צריך תשובה מדויקת. אז שהוא יגיד לי, תשמע, תחנה מרכזית חדשה, בדרום תל אביב, שם תעלה על קו 405, תבדוק שכתוב עליו מהיר וכו', 50 דקות אתה בירושלים, זאת תשובה מדויקת. אבל אם הוא יגיד לי, תעלה על אוטובוס אגד, אני יכול להגיע לאילת, גם עם אוטובוס אגד. בסדר? לכן המצוות, ובעצם הייתי אומר, המסלולים האלוקיים המדויקים שדרכם העולם יגיע לגאולתו. אם זה ככה, נשאלת שאלה חמורה. האם חכמים, מצוות דרבנן, האם חכמים יכולים לכוון בדיוק, אבל בדיוק, אין פה סטייה אחת, זה אתה לא בכיוון, יכולים לכוון בדיוק למה שהקדוש ברוך הוא כיוון בתורתו. כלומר, בוא רגע נעצים את השאלה. איך בכלל יש אפשרות לחכם בישראל לתקן מצווה? לתקן תקנה, לתקן גזרה, קל וחומר מצווה. הרי לכאורה הוא צריך להיות מיושר, מפוקס, מדויק, על פית של המילימטר עד הסוף עם הרצון האלוהי, וכי האדם יכול להיות מפוקס לרצון האלוהי הזה בצורה כל כך מדויקת? שאלה חמורה, רבותיי, זאת שאלה חמורה ביותר. אם המצוות זה רק אוסף של פרטים שמקרבים אותנו אל אלוהים, אז חכמים בחוכמתם גילו שיש עוד כמה פרטים, ובפרט שהקדוש ברוך הוא השאיר להם פתח לא תסור וכו', ועשית כחושר שאורך, הקדוש ברוך הוא השאיר עוד פתח, ואז גם המעשים האלה הם יקרבו אותנו לאלוהים. אבל אם המצוות זה מעשים מדויקים בתכלית הדקדוק להביא את העולם לגאולתו ולא רק את עצמי, אז ברגע שתהיה סטייה הקלה שבקלות, אז אני כבר לא מכוון. הרי נכון, הרי אם היושר הוא נגיד 90 מעלות, והסטייה נגיד היא 88 מעלות, אז נכון שבהתחלה ההפרש בין האנך לבין היתר הוא קטנצ'יק, הוא מילימטר, אבל ככל שזה יתקדם, ההפרש יהיה הרבה יותר גדול. אז אתה סותר, שנייה, בוא נתרגש מהשאלה. אז אתה סותה מהכיוון. תראו רגע את השאלה של הרב, אני קורא. המצוות, קודם כל העיקרון מה זה בכלל מצוות, אחרי זה השאלה על מצוות הרבנן. המצוות כולן, א' כל מצווה וב' כל פרט של פרטי מצווה. המצוות כולן הן מיועדות, מה היעד שלהן? לתכלית האלוהית הנשגבה. התכלית האלוהית נקרא לזה בכותרת רחשית, תיקון עולם במלכות שדי, השם אחד ושמו אחד, שהיא כוללת את כל הטוב והעתיד. יש איזה טוב עתידי אלוהי מוחלט שלם, שהמצוות בעצם מיועדות להביא אותנו לשם. דרכן ורק דרכן ובצורה מדויקת. והדרכים שעל ידם הוא בא לעולם, אותו טוב עתידי, איך הגיעו, מה הם הדרכים שיגיע אותו טוב לעולם, אלה האורחות, הם נמצאים במצוות התורה הנתונות בפרטן מעת השם יתעלה. עד לכאן נפלא, כזאת ברוך הוא מדויק, הוא יודע בדיוק את המסלולים, 405 מהיר, תל אביב ירושלים, 50 דקות אתה בפנים, נגמר, הלאה. קורא הדורות מראש, סליחה, אלה הרוחות הם נמצאים במצוות התורה הנתונות בפרטן מת השם יתעלה אדון כל המעשים קורא הדורות מראש. כאן אפשר להבין למה הרב משתמש בביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, כי הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות קרא את הדורות מראש, איך אנחנו במהלך הדורות נגיע אל היעד שלמענו נבראנו והמצוות הם הכלי להגיע דרכה. אומר הרב, מצוות דרב, עד לכאן מצוות דאורייתא הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יודע בדיוק הכל מדויק, הלאה. מצוות דרבנן, ודאי אין הולכות בנתיב הסלול למצוות התורה. אם כן, מצוות דרבנן, להדליק נר חנוכה, זה אמור להיות בדיוק על הציר במחאות של לשמוע כל שופר. אומר הרב, רגע, אבל להגיע בשכל אנושי, ואפילו היותר שלם, ניקח את הגאון, גאון הגאונים של גאון הגאונים של ההיסטוריה. הגאון הגדול ביותר. הוא יכול, ואין היה, הוא יכול לדייק בשכלו, מכוח שכלו, חוכמתו, מחשבתו, הוא יכול לדייק את הדיוק ברמה המדויקת כמו אלוהים? לא. לכן אומר הרב, ברור שהכוח שהקב"ה הוא נתן לחכמים, הוא לא מתחיל מהשכל שלהם. הוא לא מתחיל מהחוכמה שלהם, זה לא פונקציה של גאונות. רגע. הערה אלוקית זה מילים מפחידות, כי אז כל אחד יצא מכאן יגיד יש לי הערות אלוקיות, זה דבר שצריך להיזהר ממנו. אבל להגיע בשכל אנושי, ואפילו היותר שלם, היותר מדויק, היותר כולל, עד סוף כל התכלית הנהדרה של העתיד, כי זה מה שהמצוות אמורות לעשות, באופן שיהיה אפשר על פיו לקבוע מצוות דרבנן, דוגמתן של מצוות התורה, זהו אי אפשר, בלתי אפשרי. אם כן, עלינו להשכיל, מהו המקור של מצוות דרבנן? מהו המקור? כלומר, מה יסוד הכוח? מה יסוד, מה השורש של האפשרות בכלל של תקנת מצוות על ידי בני אדם? גאונים שבגאונים. קודם כל, אני חושב שהשאלה הזו היא שאלה חמורה ביותר. טוב, אולי לא חשבנו על זה אף פעם ככה. כלומר, המצוות נתפסות אצלנו הרבה פעמים, כי אוסף של חוקים שאלוהים אמר שכדאי לקיים, מסיבות א' ב' ג', אז טוב, אז אנחנו עושים ובסוף נצא זכאים, הכל בסדר. לא. המצוות אלה המסלולים המדויקים שדרכם העולם יגיע לתיקונו. אז המסלולים המדויקים שקבע הקדוש ברוך הוא קרי מצוות דאורייתא, ברור. אבל האם בני האדם בחוכמתם יכולים להעלות ולכוון למסלולים המדויקים האלה בצורה מדוקדקת לגמרי? התשובה היא לא. אז מה המקור של מצוות דרבנן? איך הקדוש ברוך הוא אומר לנו ועשית כחושר ירוחה? אולי מה שהם מורים לנו זה לא על הציר שמביא אותנו לטוב העתידי, לאמת המוחלטת, לשלמות העולם, לתיקון העולם. איך בכלל אפשר להבין את זה עשית כחושר ירוחה? סליחה שאני אומר, כן, סליחה, לה, כן, אני כבר חוזר בי מהמילים האלה, אבל רק כדי להקצין את השאלה, מי אתם בכלל חכמים? שאתם יכולים בכלל לתקן את התקנה, לגזור איזה גזרה, לתקן איזה מצווה. דרך אגב, אני רוצה רגע להתחכם איתכם עוד שאלה לפני השאלות רגע, עוד שאלה אחת. הר"ן בדרשותיו, אברקה, הר"ן בדרשותיו שואל שאלה. הוא אומר רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, בוא רגע נשים את השאלה המעדידת הזאת של הרב בצד, עוד שאלה של הר"ן, התירוץ יתרץ את שתיהן. הר"ן שואל ככה, התורה אמרה שצריך לשמוע לחכמים. בסדר, אני אגיע לבית דין של מעלה, ויגיד לי פלוני, למה עשית ככה? אני אגיד לו, אמרת לשמוע לרבנים. אם הרבנים טועים זה בעיה שלך, הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת להם, אתה אמרת לי לשמוע להם. אז לא בעיה שלי, אמרת לי ועשית ככל שרוחה, לא תסור אפילו ימין שמאל. אז אם כן שמעתי הרבנים, עשיתי כמצוותך. שואל הר"ן, נותן דוגמה מאוד מאוד טובה, דוגמה, בשר בחלב, בסדר? אני בא עם קערת בשר נפלה בטיפת חלב לרב, בסדר? אומר לי הרב, יאכלו ענבים ויסבאו, בתיאבון, בסדר, עשה חשבונות, בטל ב-60, אין בעין, כל החשבונות, יאכלו ענבים ויסבאו, בסדר, יפה. שואל הר"ן, אם הרב טעה והמאכל הזה היה אסור באכילה, כי באמת לא בטל, על פי כללי הביטול, אז רגע, אז מצד למה, למה אכלתי בשר בחלב, אני אצא זכאי. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, תשמע לרבנים. שמעתי לרב, אז שהוא יגיד לי למה אכלת בשר בחלב, אני אגיד הרב אכל בשר בחלב, לא אני. אמרתי לשמוע לרב, שמעתי לרב. אוקיי, ה-X עובר ממני לרב, הבנתי. אומר הר"ן, רגע. אבל התורה אומרת שאדם שאוכל מאכלות אסורות, וניתמתם בם, יהיה לו חוץ מזה שיש לו X בפנקס של אלוהים, יש טמטום הלב. אז הוא שואל הר"ן שאלה נוראית, אז את ה-X אני יכול לעבור, להעביר ממני לרב, אבל מה עם טמטום הלב? הרב לא יכול לפתור את בעיית טמטום הלב, לכאורה. למה לא?
כן. נו מה, אם התורה מדורית על התיקון לדבר כזה, לא השם.
זה לא כל כך פשוט, קורבן עולה ויורד. כי זה לא ספק, כאן יש פסיקה. כאן עם פסיקה, הרב אמר מותר, וזה בעצם אסור. ספק עולה ויורד, אבל פה זה מותר. פה זה אסור, והרב אמר מותר.
אבל לא כן חזר. מה מותר? אכלתי דלת.
אבל הרב לכאורה אין לו יכולת להוציא את טמטום הלב שעבר אליי דרך המאכל של בשר וחלב. אתה אומר משפט של משרד ממשלתי.
לא, של משרד אלוקי. כל אחריות עליי.
מה זה אומר?
אם הוא עושה ביטוח.
באמת שהוא פסק.
אדוני, אל תהיה חכם, תהיה חכם.
לא, לא, לא.
רגע, טמטום הלב לא עבר אליי?
לא.
לא עבר?
לא, עליו, הכל עבר אליו.
הכל.
וסלחת על עווננו כי רבו.
איזה מסכנים הרבנים, אה?
אפשר להסביר עוד משפט אחד?
בבקשה. בבקשה.
ברגע שאני טוען שהקדוש ברוך הוא נותן שני מסלולים, 400 ו-500 שהרב הסביר, יש גם 480. הקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה שני מסלולים. יש מסלול שתורה שבכתב, ויש מסלול שתורה שבעל פה.
הקדוש ברוך הוא חוזר להגדרות של האולפנה?
לא,
בהגדרות שלנו פה, בהגדרות שלנו עכשיו. מה אתה אומר? תענה לי תשובה, אני אביא משפט אחד, נושא נשאו, נקודה בסוף. מה עם טמטום הלב בסוף? איך נפתר הסיפור?
נמחק.
איזה טמטום הלב?
פריסט.
מה אין?
נמחק.
הקדוש ברוך הוא מוכר.
כן. יש?
כלומר, לפי מה שאתה אומר ככה, רגע, חבר'ה, אני מבין מה יש מסבירים לי ליד. שנייה. בשעה 11:40 הלכתי לרב. אמר לי הרב, מותר אוכלו ענבים ויזבאו. אכלתי. רגע, תאבון. ברכה ראשונה, אחרונה. בשעה 11:40 נוצר אצלי טמטום הלב. אל תפריע לי עכשיו. בשעה 18:12, הקדוש ברוך הוא שאב ממני את טמטום הלב. זה מה שאתה אומר?
לא, הוא לא נמצא עכשיו.
הוא לא נמצא.
לא, אין. אכלתי כשר.
כלומר, אומר...
זה הכוח, חזל. זה כוח
חכמי, ציון. ציון, מחילה. אומר ציון, דבר יסודי ביותר, כך עונה הרן, שהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים, תכף צריך להבין מה מקור הכוח הזה, מאיפה הוא בא בכלל. הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים זה לא להגיד עשו מותר. הכוח, אני מדבר רגע במושגים של לומד גמרא, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים זה ליצור חלות, להכיל מציאות. ולכן כשאם הרב אומר לי מותר, אין פה בשר בחלב. יבוא איש מדע יגיד, אם אתה שואל אותי אם יש פי 60 ביטול, אין פי 60 ביטול, יש פי 58. הרב ביטל. אין כאן בשר בחלב. אם כן, יכולת החכם זה לא רק לפסוק הלכה, יכולת החכם זה להכיל מציאות על פי ההלכה שהוא פסק. זה הרן. יפה, עכשיו איך זה עוזר לנו בסוגיה שלנו? אז אני חוזר לשאלה שלנו, אז איך חכם יכול לגזור גזרה, לתקן תקנה, לחייב אותי במצווה? אומר הרב, הנה אותו ביטוי רוח האומה. אם כן, עלינו להזכיר מהו המקור של מצוות דרבנן. אומר הרב, אמנם, אני ממשיך בעינייה, אמנם המעבר אל העתיד היותר נהדר הכללי, הרי המצוות אמרנו זה המסלולים להגיע אל העתיד המתוקן, אמנם המעבר אל העתיד היותר נהדר הכללי, ידענו שהוא העמדת האומה בשלמותה החומרית והרוחנית, עכשיו תראו את המשפט, על כן מצוות דרבנן, נשאבות הן, מה מקורן? נשאבות הן מבאר מים חיים של האומה עצמה. רוח האומה באורות התורה, זה באר מים חיים של האומה עצמה, בעין היה. כלומר, לא החוכמה של החכם היא זאת שמביאה אותנו אל העתיד. אני חושב רגע במושגים פנימיים יותר. סגולת ישראל שבישראל, התכונה הישראלית, הכוח האלוקי שהקדוש ברוך הוא שתל בנפשות הישראליות, בפרט באותם אלה שחושפים את זה בפועל, סוגריים רגע חשובות. בית שמה ובית הלל, למה נפסקה לך כבית הלל? כי הם היו יותר חכמים? לא. אז למה? כי הם היו יותר מתוקנים במידות, אומרת הגמרא. חז ושלום להגיד על שמאי, בית שמאי שלא היו מתוקנים במידות, אבל באופן יחסי לנורמה המתאימה לכלל ישראל, ההדרכות של בית שמאי, המידות של בית שמאי והדרכות המעשיות, יותר מתאימות. אם כן, ההלכה נפסקה כבית הלל, כי המידות הישראליות המתאימות לרוב כלל ישראל, יצאו דרכם יותר אל הפועל מאשר אצל שמאי. אצל שמאי זה מידות של יחידים, שגם הם נצרכות להופיע בעולם, כמובן אנחנו לא חד ושלום נקטרג על שמאי, על בית שמאי. מה? זה מקור כוחם וזאת סיבת פסיקה כמותם. כלומר, ההלכה כבית הלל לא כי הם יותר חכמים. ההלכה כבית הלל כי הם יותר חשפו את סגולת ישראל שבקרמה, שבא לידי ביטוי למשל במסלול שנקרא מידות, מידות ישראליות. אני חוזר שוב למשפט, משפט חשוב ביותר. על כן מצוות דרבנן נשאבות הן מבאר מים חיים של האומה עצמה, של כנסת ישראל, הממד של כנסת ישראל, מה שכנוס, מה שצפון, אותה התכונה, אותה הסגולה, נשמת ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל, כנסת ישראל. כל זה בעצם מבטא את האופי העצמי, האלוקי הישראלי המיוחד שלנו. והחכמים שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח לפסוק פסיקה, לגזור גזרה, לתקן תקנה, זה הכוח הכוח זה לא שהם גאונים, למרות שגם זה צריך. בסדר? אין ממנים חכם לסנהדרין עד שלא יודע לתאר השרץ מן התורה, הוא צריך לדעת גם את כלליה, את הצדדים המותרים שבשרץ, הוא צריך להיות חכם בשביל זה. בסדר, אבל לא זה, לא זו מקור הפסיקה, לא זו יסוד הסיבה. אלא, נשבות אל מבאר מים חיים של האומה עצמה של כנסת ישראל, עוד שלוש מילים, יסוד תורה שבעל פה. הנה, מתחברים לאורות התורה. אם כן, מה היסוד של תורה שבעל פה? לא הפרטים של תורה שבעל פה. הפרטים של תורה שבעל פה, משנה, הלכה, עד האותיות הקטנות של הפוסק האחרון של הדור הזה, שעוד לא כתב את הספר שלו. בסדר, זה הפרטים. אבל, מה היסוד של תורה שבעל פה? היסוד של תורה שבעל פה, זאת הסגולה הישראלית. התכונה של כנסת ישראל, רוח האומה. אין לי מה להגיד אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. רוח האומה זה אותה מסוגלות אלוקית ישראלית, אותה סגולה, אותה תכונה, אותו אופי, שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו כטבע, וממנו אנחנו בעצם יוצאים, ולמשל פוסקי הלכות, פוסקים לנו הלכה, גוזרים לנו גזרה, מחייבים אותנו במצווה.
במאות מגיעים, זה משהו שיצא מתוך האומה, לא מכירים אותו, לא
יודעים. עכשיו לי דוגמה מאוד יפה, מה שם כבודו? אומר אמנון, הערה מאוד יפה, שביום יום השגרתי שלנו, רוח האומה הזאת מתחבאת מאחורי הרבה מסכות, הרבה מסכים. רוח האומה לא מתגלית. אני אומר את זה בשפה יותר פשטנית, אתה אומר כנקודה עמוקה, אני אגיד את זה בצורה יותר פשטנית רגע. ישראל בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שזו התכונה הישראלית שלנו אמיתית, ביום יום השגרתי הרבה פעמים זה לא נראה. אנחנו פוגשים ציניות, פוגשים כעסנות, פוגשים אגואיסטיות וכו'. איפה ישראל בישנים, רחמנים וגומלי חסדים? לצערנו הרב, הרבה פעמים, מתי אנחנו פוגשים בפועל, מתגלה בפועל, אפשר לצלם את זה בווידאו, לעלות לערוץ 2 אפילו, מתי פוגשים את זה בפועל? במצבי קצה. במצבי קצה שיש בהם קושי גדול. אז למשל, מה שראינו בחודשיים הקודמים של המלחמה בעזה, ובואו נדבר אפילו רק על הנקודה, היו הרבה דברים שהיינו צריכים לשים אליהם לב. קודם כל, אפילו יותר ברמה הפשוטה, קודם כל המוכנות להילחם על הארץ כפשוטו עד מסירות נפש ממש. המוכנות להילחם, אנשים שנכנסו לעזה ידעו שהעסק שם לא פשוט. ב', אבל בואו נדבר ברגע במיקוד אחר. מה שקרה בחברה הישראלית מצד הערבות ההדדית, הרי ביום היום זה לא ככה. אומר אמנון, ששתי ההלוויות של החיילים הבודדים, החייל הבודד בחיפה והחייל הבודד כאן בירושלים, בראשונה 20 אלף ואחר כך, לא זוכר, 30 אלף, דרך אגב, כדאי לשמוע את השיר של הבן של נעמי שמר, שקוראים לו אריאל אורביץ, שיום לאחר ההלוויה של שון קרמלי, השם יקום דמו בחיפה, של 20 אלף איש, כתב שיר על ההלוויה הזאת. הפזמון זה 20 אלף איש, זה הפזמון, שם השיר לא זוכר. אולי קוראים לשיר 20 אלף איש, אני מצטמרר עכשיו שאני... מישהו שמע את השיר הזה? מדהים, אה? מדהים, צמרר. עכשיו תגידו לי, איפה זה עכשיו? נצא עכשיו לרחוב. 20 אלף איש היו רצים לאיזה הלוויה של מישהו? לא. יש מצבים שבהם רוח האומה, סגולת ישראל, קדושת ישראל, לא רק בממד של מצוות, בממד של השייכות, בממד של הערבות, בממד של האכפתיות וכו'. לא יומן כי סופר. הרי אנחנו כולנו קיבלנו אס-אמסים על כל מיני חיילים שכביכול לא באים לנחם אותם. היה מפוצץ, אפשר להיכנס. היה איזה חייל יהודי, השם מקום דמו, מאתיופיה, מנווה יעקב, או פסגת זאב, נווה יעקב, הופצצו. אני כמעט הלכתי, שולח לי מישהו אס-אמס, שמע חביבי, הם יושבים בכלל בבית הכנסת, אין מקום בבית, ו-500 אנשים בפנים, ועוד לא יודע מאות אנשים בתור בחוץ. זה חלק מספרים. אז תגידו, למה זה לא מתגלה ביום יום? הרבה סיבות. אבל זה שזה מתגלה במצבי קצה, זה מראה שזה אנחנו. מה שמתגלה באופן יוצא דופן בכלל ישראל, זאת האמת האמיתית שלנו. ואנחנו שואפים שזה יתגלה באופן רציף כל הזמן. לכן זו דוגמה מצוינת, שרוח האומה, בין בהופעותיה, נקרא להם הדתיות, איזה מילה כן, מוזרה, בין בהופעותיה הלאומיות, לא משנה בכלל. בין ברמה שזה נראה עם כיפה או ברמה שזה נראה בלי כיפה, זה לא משנה כרגע, זה מתגלה, זה קיים. אז רוח האומה זה מה שנותן את הכוח לחכמים לפסוק פסיקה. אז תורה שבעל פה, אני חוזר לנו, אם תורה שבעל פה, זה ליצור את הכלים לאותם ערכים מוחלטים, שדרך הכלים האלה, בעצם הערכים המוחלטים האלה התגלו במציאות, מה נתן את הכוח לחכמים, ולא יוצר אפילו שזה רק גזרות ותקנות, כלומר ממש במרכאות חד ושלום, כן, המצאה של חכמים, ולא דרך י' ג' מידות, שלפחות שם הכללים זה של הקדוש ברוך הוא, מה בעצם היסוד זוכל של תורה שבעל פה? רוח האומה, באר מים חיים של האומה, סגולת ישראל של האומה, קדושת ישראל. פלא, רבותיי, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו כוח, אם נתחבר שוב לרן, להכיל חלות, ליצור מציאות. ממש. לכן אני חוזר רגע שוב לאורות התורה אצלנו. בואו נחזור לתורה שבכתב, עכשיו זה הרבה יותר ברור. סוף החלק הראשון, סוף הקטע הראשון, לא רוח האומה. תורה שבכתב, זה אלוהי, זה הייתי אומר, ככה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשני צינורות. הוא מתגלה בצינור ישיר שלו, והוא מתגלה בצינור עקיף שלו דרכנו. הצינור הישיר שלו זה תורה שבכתב, הוא אמר, הוא אמר ויהי. הצינור העקיף שהוא מתגלה דרכנו, רוח האומה. בפסקה ב', הרב יתחיל לברר את היחס בין שני הצינורות האלה. ואז יתברר דבר קצת שנשמע הזוי בהתחלה, שתורה שבעל פה היא בעצם יותר מקורית ויותר ראשונית וקודמת לתורה שבכתב. אני אומר משפט שהוא לא נכון, כן, אבל רק כדי קצת לזעזע אותנו, רוח האומה היא קודמת לריבונו של עולם. זה לא בדיוק המשפט הזה. אנחנו נברר אותו, נדייק אותו. אבל רק נסיים רגע את פסקה א', אם כן, לגבי תורה שבכתב, לא רוח האומה חולל האור גדול זה. רוח אלוהים יוצר כל יצר. תורת חיים זאת, יסוד יצירת כל העולמים כולם. בסדר. בתורה שבעל פה יורדים אל החיים, מדלג רגע, אנו חשים שרוח האומה, הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, כלומר אותו קודש אלוקי שמופיע בצורה ישירה מהקדוש ברוך הוא, הוא שם, לא, הוא מופיע לא רק דרך הקדוש ברוך הוא, אלא גם הוא שם אצלנו כתכונה, כטבע. אז זה קשור כשלהבת בגחלת, כלומר מה שיוצא מאיתנו בתורה שבעל פה זה בעצם שלהבת כתוצאה מגחלת שהיא נמצאת בתוכנו, רוח האומה. הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, אור תורת אמת אפשר להבין שזה רוח האומה, אפשר להבין שזה תורה שבכתב, זה ידבר בפסקה ב' יותר. היא גרמה באופיה המיוחד, כלומר רוח האומה, האופי המיוחד של רוח האומה, התכונה המיוחדה וכו', שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. כמובן, זה לא שתי תורות נבדלות שאין ביניהם קשר. ברור שהקדוש ברוך הוא שם בנו את רוח האומה הזאת, את הערך האלוקי הזה, את היכולת להוציא מתוכנו תורה. דרך אגב, אני רוצה אולי להגן את זה בנקודה אחרת, אבל נקודה מאוד חשובה. השפת אמת כותב, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שלושה רגלים מדאורייתא, כדי שנוציא מתוכם שלושה רגלים דרבנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בצורה ישירה תורה, כדי שנוציא מכוח הסגולה הישראלית שלנו, דרך התורה שבכתב, שלושה רגלים דרבנה. והוא מפרט את זה. הוא כולל את יום העצמאות העתידי. הוא אומר ככה, כנגד שבועות מתן תורה, עם ישראל הוציא פורים. הדור קיבלו ממאה חשברוש. כנגד סוכות, שמונה ימים, עם ישראל הוציא חנוכה. שמונה ימים, צריך להבין מה הקשר. כנגד פסח, הגאולה הלאומית, מדייק, אומר השפת אמת, עתידין ישראל להוציא עוד. יום העצמאות. ואז התבש וכל החשבון. זאת אומרת, כל המגמה שהקדוש ברוך הוא בשבילה נתן לנו שלושה רגלים דאורייתא, זה לא חבר'ה שבו פסיביים, יאללה, הנחתי עליכם. לא, מתוך שלושה רגלים דאורייתא, עכשיו אתם צריכים להוציא דרבנה. עכשיו, זה בית אב, זה לא רק דאורייתא, זה לא שלושת הרגלים, זה הנקודה, הרעיון. הקדוש ברוך הוא מביא עלינו תורה שבכתב, כדי שנוציא, תכף נראה יותר עמוק מזה, אבל שנוציא מתוכה, ואפילו הייתי מאוד לפניה, זה פסקה ב', את תורה שבעל פה. ואם לא הוצאנו? סליחה שאני אומר את זה ככה, כן. אם עם ישראל לא היה מוציא פורים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לפי השפת אמת הזה, אז לשמה הבאתי לכם בכלל שבועות? לשמה נתתי לכם שבועות? מבין.
מה שקרה שם עם המן וכל הגזירות.
כל זה תחפושת, כל זה מסביב.
הוא יוצא את המציאות כדי שנגיע
לזה. ברור. כלומר, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו הרבה פעמים דרך הרגליים לחשוף את מה שאנחנו לא מבינים ומרגישים לבד. נכון, מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים מצוין דרך הרגליים. אוקיי, בואו נסיים את הפסקה הזאת. אם כן, ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת. אבל זה לא בדיוק תורת האדם, תורה שבעל פה, כי זה רוח האומה, ורוח האומה הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, וכל מה שדובר פה. אז ודאי כלולה באופן יחסי, ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת, תורה שבעל פה, בתורת השם, בתורה שבכתב. תורת השם היא גם היא. כלומר, הרוח של האומה היא גוף, היא עצמה תורת השם. רק היא תורת השם שכביכול עוברת דרך איזה כביש עוקף שנקרא אנחנו. כביכול. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, משה רבנו, הנאמן בכל בית השם, צריך פעם יותר לעיין למה הרב משתמש בביטויים האלה ביחס למשה רבנו. מה זה צופה באספקלריה המהירה, הנאמן בכל בית השם, איך זה קשור דווקא לפסקה הזאת? אפשר, אפשר לראות איזה קשר ראשוני. משה רבנו, יש ביטוי, הרי הביטוי עין פקוחה זה ביטוי בזוהר, אין הפקיחה. כן? אין הפקיחה, או ביטוי אחר, אין החברה, עין לבנה. זאת אומרת, מה זה עין פקוחה? יש לראות חיצונית, ויש להבין את מה שאתה רואה. להבין את המשמעויות של מה שאתה רואה. להיות אדם פיקח זה לא רק אני רואה מיקרופון, זה ויזואלי. אבל מה המשמעות של המיקרופון הזה? מה המהות שלו? אין הפקיחה זה להיות פיקח בעין כזאת שאתה מבין את המשמעות. אז משה רבנו הוא השיא של השיאים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כולל משה רבנו בעצמו, הכל נאמר למשה בסיני, זאת אומרת, משה רבנו הייתי אומר ככה, היה הנציג הראשון של כלל ישראל, להוציא תורה שבעל פה, מהמציאות היותר נקייה, היותר תאורה מהעין הפקוחה הזאת. הוא רוח האומה שהייתה ספוגה בתוכו, כנציג של כלל ישראל, היא הייתה, הייתי אומר, כל כך נקייה שהיא הייתה יסוד ההופעה של תורה שבעל פה. אז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש מהלך הדורות, תורה שבעל פה, כבר, זה כבר אצל משה. לכן אפשר אולי קצת להסביר את המושגים, יש הרבה מה להעין פה. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, למשל אנחנו, כן אני, רוח האומה היא לא חיה בתוכי כמו אצל אנשים גדולים. אז ממילא התורה שבעל פה שתצא דרכי, היא תורה שבעל פה מאוד חסרה. ביחד התורה שבעל פה שתצא מתוך אנשים שרוח האומה של התכונה הישראלית, אם זה מוסר, אם זה וכו'. התכונה הישראלית היא מופיעה דרכם בצורה יותר, יותר שלמה. אז משה רבנו זה השיא, שיא השיא, אספקלריה המהירה. בסדר? דרך אגב, לכן גם הרמב״ם, כשהוא כולל את 13 עיקרי האמונה, אז עיקר האמונה אחד הוא הנבואה, ובתוך הנבואה הוא מחלק את זה לשני עיקרים. נבואת משה ונבואת שאר הנביאים. אולי כדאי להסביר את זה רגע. למה נביא נקרא נביא? אומר המהר"ל מלשון, ניב, ניב שפתיים. לכן על פי התרגום נביא נקרא דבר. אם כן, מה התפקיד של הנביא? לדבר, ניב שפתיים, הוא מדבר. את מה הוא מדבר? אז הילדים יגידו, מי זה נביא? נביא זה אחד שמספר לך עתידות. קורא בקפה אחד בשלום, לא, מה פתאום. נביא זה אחד שעשה את עצמו צינור חלול, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. במילים של הפסקה הזאת, רוח האומה, הממד האלוהי שהקדוש ברוך הוא שתל בו, הנקרא רוח האומה, יוצא בצורה מאוד נקייה וצלולה אל הפועל, ללא מסקים, ללא לבושים, ללא קליפות, ללא מחיצות. זה נקרא נביא. אז מי ייתן כל מה שהם נביאים? כולנו פוטנציאל נביאים. אלא מה? יש לנו הרבה מעטפות שלא מאפשרות לרוח האומה הזאת לצאת בצורה נקייה. משה רבנו הוא השיא. אז משה, אז הרמב"ם חילק. יש נבואת משה ויש נבואת שאר הנביאים. יש אדם שרוח האומה יוצאת אצלו בצורה מלאה, ויש אדם שרוח האומה יוצאת אצלו בצורה. הוא נביא. מה נגיד אנחנו? אנחנו לא בעיקרים של הרמב״ם, כן? אבל להבין מה זה נביא, זה לא אחד שמספר לנו עתידות. לכן העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, הנאמן בכל בית השם, לא אפשר, אי אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת, השפע, הרוח האומה, הסגולה הישראלית הזאת, התכונה האלוקית של הקב"ה הזאת, הקב"ה הוא שם אצלנו. אז לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל פיתוחיה. לכן גם יש התלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. דרך אגב, אני חושב שאפשר גם להבין בתוך ההבנה הזאת, הרי בדרך כלל ההבנה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. בדרך כלל ההבנה הרגילה היא, שמשה רבנו בעצם שמע את התורה שבכתב, כרגע אפילו נסביר ברמה הפשטנית חמישה חומשי תורה, ומהלך הדורות הופיע התורה שבעל פה, נקרא לזה אפילו רק תקנות וגזרות ומנהגים. אז זה לך שכל התקנות והגזרות והמנהגים שהופיעו על ידי בני אדם מהלך ההיסטוריה, זה בעצם כבר נאמר למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא. זאת ההבנה הרגילה. לפי ההבנה פה אפשר להגיד יותר עמוק מזה, שגם מה שמשה רבנו בעצמו הוציא, כל מה שתמיד ותגיד לך, הכל נאמר למשה מסיני, המילים נאמר למשה מסיני, זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לו, אלא משה רבנו הוציא מתוכו, כי רוח, הוא היה נביא באספקלריה המהירה, נאמן בכל בית השם, הוא היה כל כך צלול, צינור חלול, שרוח האומה הופיע דרכו בצורה נקייה. כביכול, כשהוא דיבר, הקדוש ברוך הוא בעצם דיבר. זו הבנה יותר עמוקה. סיכום. ושני אורים הללו, שני אורות הללו, של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עושים עולם של מצד אחד האלוקי המופשט, ומצד שני, ההופעה המעשית שלנו, אבל בעצם המקור הוא אותו מקור, כי המקור האלוהי בתורה שבכתב הוא אותו מקור אלוהי שהוא שם בנו כרוח האומה, כסגולת ישראל, שהיא יסוד תורה שבעל פה. ולכן ושני הורים הללו עושים עולם שלם, ששמיים וארץ ישקעו בתוכו. שמיים מלמעלה למטה, ארץ מלמטה למעלה, אבל גם הארץ מלמטה למעלה זה בעצם מלמעלה למטה, כי הקדוש ברוך הוא שם בנו את זה, אבל זה פסקה ב' כבר. בסדר רבותיי? קשה, אה? לא. לא קשה. דברים נפלאים. דברים נפלאים. מה? אתה רצית להגיד משהו שלך? לא דיברת.
לא, רציתי לשאול, זה לא, כל דבריו של חז"ל, זה לא היה רוח הקודש?
תראה, כשאתה אומר רוח הקודש, או כשאני אומר רוח הקודש, אני חוזר שוב, זה מזכיר את המילה הערה. כל אחד היום חושב שיש לו רוח הקודש, ויש לזה מסקנות למחשבות האלה, כן? הייתי, נסעתי הבוקר עם נהג מונית, היה פתוח איזה תדר ברדיו, לא משנה כרגע מה. היה איזה רב זמר אחד שעלה לשידור, ואנשים התקשרו אליו ושואל אותו לדבר איתו וזה, ואז התקשר איזה מאזין, אומר, כבוד הרב, כשאני שומע את השירים שלך, יש לי רוח הקודש. מי שמך? יש לך רוח הקודש? אתה בכלל יודע מה זה רוח הקודש? לכן צריך להיזהר במושגים האלה. רוח הקודש, הערה. זה מושגים פנימיים. דרך אגב, מי שיש לו רוח הקודש, לא יגיד שיש לו רוח הקודש. היום משתמשים בביטויים כאלה. עכשיו, חוץ מזה, שרוח הקודש זה מושג שנראה מיסטי רוחני מחוץ לאדם. כי בכל הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה מתנה. רוח הקודש, יאללה, כך, 5 דקות רוח הקודש. כך, נבואה. כאילו האדם יושב פסיבי, והקדוש ברוך הוא פתאום זורק עליו מתנות, אבל רק ל5 דקות. רבותיי, זה לא עובד ככה. רוח האומה, מה ההבדל בין המובן בציבור הרחב, במושג רוח הקודש, לבין המובן בשיעור הזה, רוח האומה? זה הבדל שמיים, זה שמיים בארץ. רוח האומה זה להיות מודע לאותם הסגולות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, שנקראות סגולת ישראל, ואותם לחשוף מתוכנו ולהוציא אל הפועל. זה דורש עבודה רוחנית אדירה. לימוד תורה בהעמקה, בהרחבה, בהתמדה, עבודה על מידות וכו'. זה לא פתאום אתה יושב רגל על רגל באיזה ג'קוזי והקדוש ברוך הוא זורק לך איזה 5 דקות רוח הקודש. זה לא עובד ככה. זה עבודה רוחנית. זה לחשוף את עצמך, זה לא מתנה מבחוץ, זה לחשוף את עצמך מבפנים. לכן הביטוי הזה, רוח האומה, הוא ביטוי יסודי. נכון שאדם שהוא מוציא מכוחו את רוח האומה, אז הוא יזכה להערה, הוא יזכה לרוח הקודש, הוא יזכה אפילו אולי להיות נביא. נכון. אבל במובנים של היום, של המושגים האלה, זה מובנים מאוד מסוכנים. חבר'ה, אתם מבינים מה שאני אומר? היום כל הזה חוזר בתשובה, שחזר בתשובה לפני 2 דקות, בטוח שיש לו רוח הקודש. הוא בטוח שהוא הנציג של אלוהים עלי אדמות, עם כל מה שזה אומר. אלה דברים מאוד חמורים, מאוד מסוכנים. מאוד מאוד מסוכנים. אתם יודעים כמה אנשים מסתובבים בעולם ובטוחים שהם המשיח? פגשתי כמה כאלה דרך אגב. איך? לא הבנתי. לא, הוא רצה לפגוש אותי, אחד מהם רצה לפגוש אותי. הוא רצה להתקן אותי שהוא המשיח, ומה אני עושה כדי לעזור לו להתגלות. ברצינות, הפגישה הייתה פה. במכון מאיר, ואחר כך הייתה פגישה במערב הארץ, אני אקרא בטעות מרכז הארץ, באיזשהו מקום. הייתה עוד פגישה. טוב, למה הלכתי לפגישה איתו עם עוד איזה אדם רציני? סיבות, 1, 2, 3, 4. אבל פגשתי כאלה, בקיצור. עזוי. כן, רציתי להגיד משהו, בבקשה.
אז סגולת ישראל בעצם בדורות שלנו היא יוצאת רק בכללי, לא על ידי
מישהו אחד. סגולת ישראל היא יוצאת מכוח כלל ישראל, והיא יוצאת גם מכוח פרט ישראל אצל אנשים שמנקים את עצמם, זאת אומרת, מסלקים את כל הלבושים, הקליפות והמחיצות של העולם הזה, ולאט לאט מנקים את עצמם להיות יותר תיאורים ויותר מכוונים לתוך האלוקי שטבוע בתוכה. מה, שמות של אנשים? מה? אני לא מבין מה, אני יודע מי ראש לרוח הקודש.
מתוך פרט,
למשל, אדם צדיק. סגולת ישראל בכלל, למשל, זה במסע מלחמה, אתה רואה סגולת ישראל. בסדר? זה קל יחסית לזהות. אבל סגולת, ודרך אגב, גם לא כולם מסכימו במשפט הזה שעכשיו אני אומר. נכון? אבל זה נכון. סגולת ישראל אצל הפרט, זה שאתה רואה אדם צדיק. אדם צדיק שהאופי הישראלי, המידות הישראליות, התכונות הישראליות, הקדושה הישראלית, מתגלה דרכו.
איך חכם יכול לכוון לדעת הקדוש ברוך הוא בדיוק לדעת מה יביא לתיקון העולם? אני רוצה שאני מביא למושג שאני לא קולט אותו, רוח האומה.
אני גם לא קולט, אתה אומר טוב, קשה לקלוט את המושג הזה, כי זה מושג רוחני. בכלל מושגים מוכנים אין מילים כדי להגיד אותם. אתה צודק? דרך אגב, הרמב"ן, עד ועשית ככל אשר ירוך, אז אומר, כהשלמה למה שאתה אומר עכשיו, אז אומר, רוח השם על משרתי מקדשו, ואז הוא כותב, לעולם יימנעו, שם המילה היא לא יימנעו, כן? אבל לעולם יימנעו מן הטעות והמכשול. כלומר, מי שהוא באמת המדרגה הזאת של רוח הקודש, אז הקדוש ברוך הוא איתו. דרך אגב, זה גם תלוי במקום, למשל סנהדרין, איפה היא יושבת? היא לא יושבת בקריית משה עם כל הכבוד. היא יושבת בלשכת הגזית בהר הבית. כלומר, כדי לחשוף את אותה סגולה ישראלית, זה צריך להיות גם במקום מסוים. כי מציון תצא תורה. ובתוך ציון בירושלים, ובתוך ירושלים בהר הבית וכו'. אבל זה לא כל אחד איך שבא לו, יש בזה עקרונות וכללים איך זה מופיע. בסדר? טוב, יופי, סיימנו בשעה טובה פסקה א', בשבוע הבא אנחנו מתחילים בשמחה ובססון את פסקה ב', בעזרת השם. בסדר, יישר כוח, חבריה. ברוכים תהיו.